תוכנית לאנשים עם מוגבלויות ועם יכולת, כאן ברשת א' של כל ישראל. רוצים לדבר עם הדוקטור מלי דנינו. שלום לך מלי.
שלום רב.
את מנכלית אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעות קשב וריכוז וגם קשיי הסתגלות ותפקוד. ואני רציתי ככה להתחיל איתך עם משהו מעניין. אתם מודעים לנתונים שמתפרסמים שליותר מ-50% מהילדים המחוננים יש לקויות למידה או הפרעות קשב וריכוז כאלה?
אני לא יודעת אם זה 50%, אבל אנחנו יודעים שאחוז הילדים עם ליקויי למידה בקרב המחוננים הוא גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה. בהחלט הפערים שם הם גבוהים יותר בין התפקודים השונים, ולכן זה לילדים שנמצאים בסיכון לפעמים רב יותר מבחינה רגשית, וחשוב מאוד לא להקל ראש בעניין הזה, כי הרבה פעמים הילדים האלה מאוד מתאים, ילד מאוד מוכשר, מאוד חכם, אז איך יכול להיות שהוא מתקשה בהכנת שיעורי הבית? על הרקע הזה בהחלט יכולים להיות קשיים של ההורים להכיל את חוסר התפקוד הזה, ולרקע הזה גם יכולים להגיע למצב שהילדים לא מתפקדים בכיתה ולא רוצים להגיע לבית ספר. אנחנו מדברים מהניסיון שלנו ומהטיפול שלנו בילדים כאלה, במשפחות כאלה, בהחלט נקודה חשובה.
כן. היית אומרת שצריך להבחן לקויות למידה כבר בגיל הרך?
אני לא בטוחה שבגיל הרך צריך להבחן לקויות למידה, כי בגיל הרך אנחנו הרבה פעמים מוצאים שיש קשיים התפתחותיים. חשוב לעקוב וחשוב לטפל, כי אם יש בעיות שפה כבר בגיל הרך, חשוב לטפל אצל קליני תקשורת ולשפר את האוריינות השפתית.
כן, גם תפקודים מוטוריים.
וגם תפקודים מוטוריים, בהחלט כן. מתי זה הופך להיות מקושי התפתחותי ללקות למידה, אנחנו נראה את זה בבית הספר, ואז נוכל להתייחס לזה כלקות למידה. בקונטקסט הבית ספרי, בקונטקסט של בית ספר, של קריאה, של כתיבה, של חשבון וכן הלאה.
ברור. אם נלך על הרמה המעשית, ברגע ש יש אבחון, כן? אז מה הפעולות שנדרשות מההורים או ממערכת החינוך?
קודם כל, לקרוא את האבחון.
כן.
תתפלא לשמוע עד כמה הורים לא קוראים את האבחון, לא מכירים את האבחון, לא כל כך יודעים במה לטפל קודם. הנטייה היא להביא את האבחון לבית ספר, כי בדרך כלל בית הספר עורר את הבעיה וביקש גם את האבחון, והמחשבה היא שברגע שהאבחון יגיע לבית הספר, בית הספר ידע כיצד לפעול, כי שם נמצאים המורים, והמורים הם בעלי הידע, בעלי הכלים, ולא כך הדבר. לכן האבחון מבחינתנו באגודת ניצן הוא בהחלט רק ההתחלה. וחשוב ביותר שההורים שהם הקייס מנג'ר הכי טבעי שיכול להיות לילד ילמדו היטב את האבחון מהמאבחנת, ישאלו את השאלות. אנחנו מציעים להורים לחזור ולבוא ולהיוועץ. אנחנו למדנו ממחקר שעשינו כאן בניצן שההורים לחוצים הרבה יותר ותופסים את הקשיים של הילד כחמורים יותר דווקא אחרי האבחון. 3 חודשים אחרי האבחון הקושי של ההורים הוא הרבה יותר גדול, ואנחנו מציעים להורים ומזמנים אותם לפגישות איתנו עם אנשי המקצוע, כדי שהם ישבו איתנו וישאלו את השאלות ויבינו גם את המשמעויות לטיפול ולסיוע לילד, ובתוך כך גם עם מה לבוא לבית הספר, כי האבחון כולל בתוכו כל כך הרבה פרטים. לא סביר שהמורה, שהמחנכת, תקרא את האבחון ותבין אותו עד לפרטיו האחרונים, ויש מקום להנגיש את מה שעולה באבחון לבית הספר, למורים, למחנכת, ליועצת בית הספר, כדי לבוא גם עם איזושהי בקשה שהיא ריאלית מבחינת בית הספר, שיכולה להועיל מאוד לילד. כמובן שהאבחון גם נותן פרספקטיבה רחבה גם לגבי סיוע נוסף, למשל סיוע רגשי או סיוע ממוקד בהוראה מתקנת במקצועות השונים וכן הלאה.
כן. בקיצור, מה שאת אומרת, הורים שילדם אובחן, אם יש לקות למידה, כדאי שידעו במה מדובר, ידעו למי יפנו וידרשו וינסו לקבל את המגיע לו, כן?
בהחלט, כי... בהחלט כן.
ואפשר לעזר באגודה שלכם, בהחלט, בנתן.
בהחלט כן. Yeah. יש לנו גם פרויקט מאוד מיוחד של יועצים שפרשו לא מכבר ממערכת החינוך, והם מלווים משפחות, כן, וילדים גם במערכת החינוך, כמובן בהתנדבות מלאה, עם כל מה שזה אומר, אותה יועצת שעבדה בתוך בית ספר ולא היה לה את הפנאי לתת את המענה הכל כך מיוחד, יש את ההזדמנות הזאת עכשיו לעשות את זה עם ההדרכה והנחיה שלנו, ואני בהחלט מזמינה הורים לבוא, להתייעץ, לשאול שאלות, לקבל לפעמים גם אישור למה שאני עושה, שזה בהחלט בסדר, ובמקרה הצורך אנחנו גם נלווה אותם ונעזור להם בדיאלוג עם בית הספר.
יפה. אגודת ניצן, תודה רבה לך, דוקטור מלי דנינו, מנכ"לית האגודה.
תודה לכם.
ואנחנו כבר חוזרים.